תודה. שלום וברכה, קהל קדוש. ובכן, היום אנחנו נמשיך בלימודינו המרתק וקבוע בספר הקדוש, איגרות הרמב״ם. האיגרות של הרמב״ם נתפרסמו במספר מהדורות, ואנחנו משתמשים לצורך לימודנו זה במהדורתו היפה והמצוינת של הרב יצחק שילנצו, שאני מחזיק כאן ביד. יש בקר אחד ובשני כרכים, אבל זה בעצם אותו טקסט. הכריכה קצת שונה, במהדורה בשני כרכים זה צהוב עם כיתוב כתום, במהדורה בקר אחד זה כזה קרם או משהו כזה עם כיתוב שחור. אבל בסופו של דבר אנחנו ממשיכים, אנחנו ב... עמוד תף קוף זין, אם זיכרוני איננו מטעני, אנחנו עסוקים בתשובותיו של הרמב״ם לחכמי לונל. אתה יודע איפה זה לונל? בצרפת, נכון, בדרום צרפת, במחוז פרובנס, ושם ישבו חכמים ש... היו לרוחו של הרמב״ם בסוף ימיו, זה מתרחש ממש בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות אני חושב אפילו לחייו, ויש לו שמחה גדולה שהוא מצא אנשים כלבבו, המבינים לרוחו. ויש כאן 24 שאלות הלכתיות ששאלו חכמי לונל את הרמב״ם. הרב שילת, לפי המגמה של מהדורתו, איננו מביא את כל המסע ומתן ההלכתי, המעוניין יכול לראות את זה במקורות של התשובות האלה, הוא מביא רק את אותם החלקים בעלי אופי אגותי, או קרוב לזה, שעולים מתוך התשובות של הרמב״ם. טוב, כאן אנחנו רואים שאלה, כן, איפה שכתוב וו, כן, בשורה השישית, איפה שכתוב וו, השאלה. טוב, השאלה זה, השאלה ה-19 מתוך 24 שאלות שנשאל הרמב״ם. הנוסח המלא, אני קורא כאן בהערה של הרב שילת, הנוסח המלא של השאלה, ראה שאלות ותשובות מהדורת בלאו, סימן שין, ובאה במגדל עוז ומגיד משנה בהלכה הנידונה. מהדורת בלאו היא המהדורה המושלמת ביותר של תשובות הרמב״ם, אבל יש עוד כמה קבצים ששם כל התשובות לחכמי לונל גם כן מופיעות. עליהן מהדורת פריימן וגם שאלות ותשובות פאר הדור, אחת המהדורות הראשונות של הוצאת כתבי תשובות של הרמב״ם. יש לציין אגב שהרב יוסף קפח, שהיה אחד מהמומחים הגדולים בעולם למשנתו של הרמב״ם, חולק על האותנטיות של התשובות האלה, אבל הרב יצחק שילת במבוא שלו לאותן התשובות נותן טיעונים משכנעים למדי שאכן דברים אלה נכתבו על ידי הרמב״ם או על ידי המזכיר שלו בהכתבה של הרמב״ם. בסדר? ובכן, השאלה כאן בהלכות שבת כף זין. שמותר להוליך מציאה בשבת פחות פחות מדלת אמות, שהוא לכאורה בניגוד לגמרא שבת קופנון ג', שבשבת קופנון ג' כתוב שמשה מוצא מציאה, אז הוא יכול למסור לגוי שיוליך, אבל לא כתוב שהוא יכול להוליך פחות פחות מדלת אמות. מה זה להוליך פחות פחות מדלת אמות? אתה צריך לזכור שיש בשבת אחת מ-39 המלאכות, זה איסור הוצאה מרשות לרשות. איסור הוצאה מרשות לרשות, שהוא איסור מן התורה, בנוי על שלושה אופנים. או להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או, הדבר השני, מרשות הרבים לרשות היחיד. ויש עוד דבר שלישי שהוא קצת תמוע, שקוראים לו הוצאה מרשות לרשות, זה להוציא, כלומר, זה להזיז חפץ ברשות הרבים עצמה 400 או יותר. 400, כמה זה? זה 1.92 מטר, נכון? מטר תשעים ושתיים. רגע, כן, מטר 92, כן, מטר 92. מי שמוציא חפץ מטר 91 לא עבר על איסור מן התורה. אם הוא מוציא מטר 92, הוא כבר חייב סקילה, אם הוא עשה את זה אחרי עדים והתראה. טוב, אז, אבל להוליך פחות מדלת אמות, נגיד אני רוצה להזיז משהו ברשות הרבים, 10 סנטימטרים, מותר לי או אסור לי? בפשטות מותר. אחר כך עוד 10 סנטימטרים, מותר. ככה אני יכול ללכת קילומטרים עם הדבר הזה, כן? בלי לעבור על איסור הוצאת 400. מה הרציונל של 400, כי זה מקומו של אדם, בסדר, אבל מה עם מציאה? כן? אם אדם מצא מציאה, כתוב במשנה בשבת שהוא יכול לתת לגוי להוליך. אבל מה אם פחות מדלת אמות? זה לא כתוב. אז חכמי לונל אמרו לרמב״ם, אם זה לא כתוב, סימן שזה אסור. כי אם לא, המשנה הייתה אומרת את זה. היא אומרת לך כל מיני עצות איך לטפל במציאה, והיא לא אומרת לך פחות מדלת אמות, סימן שזה אסור. עד כאן קושייתם של חכמי לונל על הרמב״ם שהתיר פחות מדלת אמות. בסדר? זו שאלה טובה. והם מדברים שמה בלשון ענווה רבה, אנחנו קטנים, מי אנחנו לדבר נגדך ואתה כזה גדול, כזה ענק. על זה עונה להם הרמב״ם, אל תקטינו עצמכם. אם אין אתם כרבותיי, כן, רבותיו של הרמב״ם היו ענקי עולם, הרי אתם חבריי, כן? וחבריי, להיות חברים של הרמב״ם, זה מדרגה מאוד גבוהה. אלופיי ומיודעיי. זה ביטוי שלמדנו אותו במסכת אבות, נכון? שכל הלומד מחברו אפילו אות אחת חייב לנהוג בו כבוד, שהרי מצאנו באחיתופל שלא לימדו לדוד אלא דבר אחד, וקראו רבו אלופו ומיודעו, שנאמר ואתה אנוש כעריקי אלופי ומיודעי. אז הרי אתם חבריי, אלופי ומיודעי, וכל שיקשתם ראוי להקשותו. גם ראשי הישיבות שהיו בבבל, זיכרונם לברכה, תפסו על פסקה זו כשהגיע עליהם החיבור. כלומר, גם הם לא אהבו את מה שכתבתי. ראשי הישיבות בבבל. מה? זה לא הגאונים, אבל זאת ישיבת הגאונים. כן, כלומר, מה? אני אסביר לך. היו הרי בבגדד שתי ישיבות. ישיבת סורה לשעבר וישיבת פומבדיטה לשעבר. כן, באיזשהו שלב הם עברו לבגדד, שתי הישיבות. ולכן הם היו במגע מתמיד כזאת ביניהן. ישיבת סורה נסגרה ראשונה. ישיבת פומבדיטה החזיקה מעמד עוד שני דורות ונסגרה. אחרי פטירת רב היגאון. ואז שרידי שתי הישיבות התאחדו לישיבה אחת. וקראו לישיבה ישיבת גאון יעקב או ישיבת הגאונים. ככה הם קראו לה. עמד בראש הישיבה הזאת ראש הגולה, ראש הגולה דאז, ששמו היה חזקיה, חזקיה נשיא ישראל קראו לו, ואחר כך הישיבה המשיכה עם רבי שמואל בן עלי ורבי דניאל הבבלי ועוד כמה כאלה, לא הרבה זמן, אבל זה החזיק. בימי הרמב״ם הישיבה הזאת עדיין הייתה קיימת, והיא ראתה את עצמה בעלת סמכות עליונה, למרות שבוודאי הם לא היו במדרגה של הגאונים, כן? כלומר הגאונים היו באמת גאונים, הם היו תלמידי חכמים, אין שום ספק, אבל בוודאי לא ברמה של הגאונים. והם התכסחו עם הרמב״ם, לא רק התבקחו, התכסחו איתו, והרמב״ם לא נשאר חייב, כפי שראינו בכמה איגרות, ואולי גם נראה בהמשך. בסדר? במיוחד באיגרת תחיית המתים, שם הם הצבנו את הרמב״ם חבל על הזמן. כן? אז הוא זוכר להם את זה. גם ראשי הישיבות שהיו בבבל ז"ל, תפסו על פסקה זו כשהגיע אליהם החיבור. החיבור הכוונה משנה תורה. עם דברים קלים שחלילה לכם, שיסתפקו לכם. כלומר, יש כמה דברים, שם הם לא היו ברמה. אבל גם הקושי הזאת הם הביאו. כן. אבל כל השאלות האלו שלכם לא ירדו לעומקן. כלומר, הם, חכמי בבל, לא הגיעו לעומק של השאלות שלכם. וכך יראה לי וכו', ואתם רואים פה יש מי שיש לו ספרים. יכול לראות שיש פה נקודות, כן? ובסוף הרמב״ם אומר שבוודאי שזה מותר, זוהי דעתי בדבר זה, ומי שיחלוק עליי, על זה יחלוק. כן. כלומר שהרמב״ם איננו מקבל בסופו של דבר את הדחייה, הוא אומר שההיתר שלו הוא היתר ברור, שמותר להוליך מציאה פחות מדלת אמות, וזה שהמשנה לא הזכירה את זה, כי היא לא צריכה להזכיר את כל האופנים. אחר כך באות שלוש תשובות שהרב שילת מדלג עליהן, ואנחנו עוברים בזאת לעמוד תף קוף חט. כן. נו. רוצה להראות שא' שהרמב״ם לא מפחד, מאף אחד. ב' שהוא אוהב את האמת. כן, ג' הטענה שיש לרמב״ם גאווה היא לא חדשה, הראב"ד אמר את זה.
לא, זה
לא, אז יש, אז הרמב״ם כנראה חושב שבנושא הזה מותר לו להשתמש בגאווה, כי הוא רוצה לאמת את האמת. כפי ש... הרב קוק, שאומנם חי אחרי הרמב״ם, אבל כפי הנראה הרמב״ם ראה את דבריו, כי לא יכול להיות, שלא, בערך גאווה שבסוף מידות ראייה, מידות ראייה של הרב קוק, אז יש לו פה משהו, כמה יערות על נושא הגאווה, בפסקה כ"ז. לפעמים מתגאה הצדיק מאוד, מתגאה הצדיק מאוד, מפני גאוות השם שמרגיש בלבבו. כלומר, זה לא הוא. כלומר, הרמב״ם מרגיש שיש לו שליחות פה, אז הוא חייב להיות תקיף. ואז הוא קודש קודשים, ודבריו הם חוצבים להבות אש. והוא זועם בכל רוח שפל הבא להכניס בו אז ענווה פסולה. וגאווה זו היא ממולאת בענווה הממוזגה בגבורה ושמחה ואהבת נצח לכל. טוב, זה כנראה מדרגות מיוחדות של אנשים מיוחדים. גם בערך ענווה. הוא כותב... בערך ענווה פסקה ח', לפעמים אין צריכים להתיירם מגדלות, שהיא מרוממת את האדם לפעול גדולות, והענווה כולה מבוססת על גדלות קדושה כזאת. אבל יש פה עוד משהו. טוב, זה פחות או יותר העניין. טוב. אז מצאנו אצל אנשים גדולים שהיו בעלי מידה כזאת, יש בגמרא על בר כפרה. בר כפרה היה חתנו של רבי יהודה הנשיא. עכשיו, יש סיפור מדהים בגמרא. הוא מגיע אל בית המדרש, לפני הדלת, שני תנאים עוצרים אותו, אומרים לו, מה אתה בא לעשות? הוא אומר, אני באתי ללמוד תורה אצל רבי, רבי יהודה הנשיא. אמרו לו, הגון אתה ללמוד מפי רבי? אמר להם, הגון הוא משה ללמוד מפי השכינה, ונכנס. עכשיו, למה הוא עשה את זה? כי הוא אומר, אם אני אשמע לכם, אני לא אלמד תורה. אז הוא צריך להתנהג כך. בואו. אבל זה בהחלט, הרמב״ם קצת מפתיע אותנו לפעמים בתקיפות שלו. זה, כן. יש, כן, אצל הרמב״ם, כן, הוא לא פחד מאף אחד. זה, כן, רואים את זה. טוב. יש תשובה של הרב עובדיה יוסף, מאוד מעניינת, בנושא שיעור חלה. מכמה בצק צריך להפריש חלה? אם אדם עושה לחמניה קטנה, צריך להפריש חלה? לא צריך, נכון? אז יש כמות מסוימת של בצק, יותר נכון, של קמח, שעושים ממנה בצק, וצריך להפריש ממנה חלה. והרב עובדיה יוסף כתב, הוא היה בחור צעיר מאוד, כשהוא נתן את השיעור הזה לראשונה, נתן שיעור בהלכה בפני המון גדול, והוא אמר שזה מתף קופקף דרהם של, של קמח, צריך להפריש חלה. תף קופקף דרהם זה בערך קילו 600, בקמח רגיל, כן? אם אתה מדבר על קמח... מלא, אז זה 1,200-1,300. אבל זה הכוונה, זה הכמות הזאת. בזה הוא חלק על הבן איש חי, שאמר שזה 2 קילו 300 או משהו כזה. כלומר, כמות הרבה יותר גדולה. והוא נתן שיעור והביא הוכחות לדבר הזה, והוא חלק על הבן איש חי. והוא כותב, והיו שם בקהל מתלמידים בבליים, ששמעו את הדבר הזה והלכו וסיפרו את זה לזקני בבל. זקני בבל שהיו תלמידים של הבן איש חי. והם התפלאו איך בחור צעיר כמוני מעיז לדבר ככה, נגד לחלוק על הבן איש חי, ויקשו עליי כך וכך. ואני הקשיתי עליהם בחזרה. שם הוא סבר כל הטענות, קושיות, תשובות, קושיות, תשובות, קושיות, תשובות, בסוף אין להם תשובה. ואמרו לו, ואף על פי כן, אין לנו לזוז מפסקי בעל בן איש חי, כי מה נדע אנחנו שהוא לא ידע? ועניתי להם שדברים אלו אין להם שחר. ושלא כך היא דרכה של תורה, ואז הוא מביא חבילה של הוכחות, שאם תלמיד יש לו הוכחות נגד רבו, הוא חולק על רבו, כי התורה היא אמת. ובאמת לא מחניפים לשום אדם, יהיה אשר יהיה. ומה יש? פעם מישהו שלח לי מייל זוהם, איך העזת לחלוק על הרב עובדיה יוסף? אסור לחלוק על הרב עובדיה יוסף. אז אמרתי לו, הרב עובדיה יוסף כותב שמותר לחלוק עליו. והנה התשובה הזאת בפסקי חלה, אם זה אמת, זה אמת. אמר, הוא ענה לי, בלי לבדוק את התשובה אפילו, אתה ממציא דברים בשם הרב עובדיה יוסף. מה אני אעשה? טוב. תף קוף חט. אז, סליחה, שאלה בעוד זין. השאלה, זו השאלה ה-23 מתוך כפדלת השאלות, הנוסח המלא של השאלה, כותב הרב שילת, רשות מהדורת בלאו, סימן תו למד ג' ובא בכסף משנה ובלחם משנה ובהלכה אינדונה, ויהן השגות הרב עד שם. אז השאלה, בהלכות נזקי ממון, ד', בניין שומרי בהמה, שאם שמרוה שמירה מעולה והזיקה, הן פטורים, כן, כלומר, השומר שמר כמו שצריך, שם שרשרת, נעל את הדלת, שם מצלמות, הכל. קיצור, עשה כל מה שצריך כדי שהבהמה לא תזיק. והיא זיקה. הן פטורים, והבעלים חייבים. כלומר, מי שהבהמה היא שלו, צריך לשלם על הנזק שהיא עשתה. ואנו נסתתמו מעינינו מעיינות החוכמה. לדעת מה זה ועל מה זה הבעלים חייבים. לכאורה גם הבעלים פטורים. אם השומר עשה כמו שצריך, הבעלים פטורים גם. למה אתה כתבת שהבעלים חייבים? אמר, אז התשובה היא כזאת. גם זו טעות ואין על המעתיקים תלונה. כלומר, מי שכתב, לא הרמב״ם טעה, אלא אומר, הראשון שכתב את הכתב יד, טעה. ואחר כך העתיקו את הטעות הזאת. אז המעתיקים העתיקו טעות, זה לא אשמתם. שהספר הראשון יצאו דברים בגיליונין שלא במקומן. כלומר, מה שקרה, הרמב״ם היה עובר על הגיליונות של המשנה תורה. היו סופרים שהיו כותבים את המעתיקים את המשנה תורה, והרמב״ם, איפה שהוא היה רואה טעות, הוא היה מאיר בצד. יש לנו כתבי יד של הרמב״ם עם היערות שלו. ולפעמים את היערות הם הכניסו במקום הלא נכון. כלומר, הם ראו שהרמב״ם מאיר, והם לא ידעו על איזה הלכה הוא מאיר. אז לפעמים נכנסו היערות של הרמב״ם במקום הלא נכון, וזה יצר הלכה לא נכונה. לא אשמתו של הרמב״ם, אשמת המעתיק הראשון, וזהו. המעתיקים אחר כך, זה לא אשמתם. וכבר הוספתי אני עתה, זאת אומרת, שהספר הראשון יצאו דברים בגיליונין שלא במקומן. וכבר הוספתי אני דבר, אתה דבר שלא היה שם תחילה, והוא, אפילו המית את האדם, הוסיפו גם אתם את זה, ויהיה נוסח ההלכה כך, ויצאה והזיקה. השומרים פטורין, שמרוע שמירה פחותה, אם שומר חינם הוא השומר פטור והבעלים חייבים, ואפילו המית את האדם. ואם שומר שכר הוא או שואל, חייבים. זהו הנוסח. כלומר, מה שאמרתי שהבעלים חייבים, זה כששמרו שמירה שהיא שמירה פחותה, לא שמירה מעולה. על פשוט, האנשים לא הבינו את זה, גם צריך להוסיף, אפילו אם איתה את האדם. ולפי שנכתב והבעלים חייבים שלא במקומו, נתקשו הדברים בוודאי, ונסתתמו מעיינות החוכמה. לא מכם הוא. לא, זה לא בגלל שאתם לא בסדר. אלא הקולמוס הוא שסתמן את מעיינות החוכמה, והקולמוס יגלה עומקן. יש פה גם כן כוונה לגלות את החוש הספרותי שירי של הרמב״ם. טוב, חטא, אנחנו עוברים כאן לעמוד תף קוף תת. אנחנו הולכים ומתקדמים בצעדי ענק, במהירות הבזק. השאלה בהלכות שכנים בית תת זין שבין גינה לגינה די במחיצה של 10 טפחים שהוא לכאורה בניגוד לגמרא בבא בתרא דף בית עמוד בית. על מה מדובר? יש דיון לגבי מה שנקרא היזק ראייה. מה זה היזק ראייה? יש לי חצר, לך יש חצר. מאוד מפריע לי שאתה רואה מה שקורה בחצר שלי. ממש מפריע לי. לא יכול לסבול את זה. אני רוצה לתלות כביסה, אני לא צריך שתראה איזה כביסה אני תולה. אני רשאי לתבוע ממך, לדרוש ממך, להקים מחיצה. אלא מה? המחיצה היא בבעלות משותפת. כלומר, אני צריך לתת חלק מהחצר שלי לחצי מהקיר, ואתה נותן חלק מהחצי שלך לחצי השני של הקיר, ואנחנו בונים ביחד. אני יכול לכפות את זה עליך. מה גובה המחיצה? 400. למה 400? כי זה מספיק כדי שזה יותר גבוה מהעיניים של האדם. כן? עיניו של אדם לא רואים למעלה מ-400, לכן אני יכול לחייב אותך לבנות קיר של 400. עכשיו, בין גינה לגינה. מדובר, אם כן, לא בבית שבו גרים, אלא גינות. גינות, הכוונה, שדות מעובדים שבהם מגדלים ירקות. בדרך כלל, זה המשמעות של המילה גינה במשנה. עכשיו, במקום שנהגו שלא לגדור, לא קופים, במקום שנהגו לגדור, קופים. כלומר, אם המנהג של האזור זה שעושים מחיצה בין גינה לגינה, אני יכול לחייב אותך לשים שמה מחיצה. מה גובה המחיצה? אז הגמרא כותבת שגובה המחיצה בין גינה לגינה זה 400. למה? בגלל עין הרע. כי אני אראה את השדה שלך בשעה שהיא עומדת בכמותיה, כמו שהחיטה גדלה ויפה, אני אסתכל על זה, אני אשים לך עין הרע. לכן אתה יכול לתבוע ממני לשים קיר של 400. כך כתוב בגמרא. הרמב״ם בהלכות שכנים כתב שהמחיצה צריכה להיות 10 טפחים. כמה זה 10 טפחים? 80 סנטימטר. מעל 80 סנטימטר אפשר לראות. אז, מה? הרמב״ם, אני לא יודע אם לא האמין בעין הרע, אבל יש פה בעיה, שזה לכאורה סותר גמרא מפורשת, שמפני העין הרע הוא צריך לשים 400. אגב, העין הרע זה לאו דווקא העין הרע שמזיקה. זה עין רע, אני לא רוצה שתסתכל, מפריע לי שתסתכל על העושר שלי, אני לא רוצה שתדע, לא רוצה שתסתכל. אז זה הרמב״ם כתב 10 טפחים. מה קרה לו שהוא כתב 10 טפחים? זה ניגוד לגמרא המפורשת. כך שואלים חכמי לונל את הרמב״ם. כן. זאת השאלה האחרונה בכף דלת התשובות. אגב, הרב שילת אומר, הנוסח המלא של השאלה, ראה שאלות ותשובות מהדורת בלאו, סימן שנצדיה, התשובה מובד בגדל עוז, בהלכה נידונה, ואין סגות הרעבד, מגיד משנה ולכם משנה שם. בסדר? טוב, אומר הרמב״ם, זה פה יש עיקרון מאוד מעניין שיוצא מדברי הרמב״ם. שאלה זו לא היה ראוי לאנשים גדולים כמוכם, כמותכם לשאול אותה. זה אתם, אם חכמי בבל היו שואלים כן, זה דבר, אני מבין, אבל חכמי לונל, באמת. וכי, אגב, זה מאוד מעניין, שהרבה מאוד אחרונים התקשו, ולא מן הקטנים, התקשו בדברי הרמב״ם האלה, והרמב״ם אומר, אני בכלל לא מבין על מה אתם מקשים. מעניין. זה בלמד אותנו איך הרמב״ם ציפה שילמדו את הגמרא. וכי, לא שנה לכו בין היזק ראייה שהוא היזק גדול ודאי, שיראה אדם חברו שהוא עומד ויושב ועושה צרכיו, ובין היזק ראייה שיראה כמת חברו משום עינה בישה, שאלו דברי חסידות הן. כלומר, מה שכתוב בגמרא שצריך מחיצה של 400 משום עינה בישה, ברור שזה לא יכול להיות מקור של הלכה מחייבת. עינה בישה, לא לשים עין הרע של חברו, זה מידת חסידות. מה אכפת לך שאני אסתכל על החיטה שלך? מה, עשיתי משהו לחיטה שלך? אלא אתה מאמין בעין הרע, בעיה שלך. אבל לראות חברו בחצר, זה באמת מפריע. אז שמה אפשר לחייב 400? שלא יהיה אדם עוין בעין רעה את חברו. הנה, אתם מבינים איך הוא מבין מה זה עין הרע? שיש לי ככה צרות עין. מפריע לי. יש לך כסף. כן, זה מעצבן. ואותו השינוי, שינויה בעל מהו. מה זה שינוי? תירוץ, כן? שינויה בארמית זה תירוץ. התירוץ של הגמרא שמה שממנו הסיקו 400, ואינו הליבה דהלכתה. ודאי שזה לא לפי ההלכה. כי יש הרבה דברים שהגמרא מגיע למסקנה, ובעצם זאת לא המסקנה באמת. אלא זה רק איזה פלפול בעלמא, בדברים שניתן לומר, אבל עיקר הדין נשאר כמו לפני הקושיה. אלא עיקר איזה קריאה בחצר הוא, במקום שבני אדם דרין. אבל בגגות, הוא כותב גגות. יכול להיות שהכוונה גם גנות. כן? זה נוסח אחר, גנות. כן? אינו צריך 400, לפי שאין דרכן שבני אדם לדור בגגות, או בגנות. אלא במחיצת 10 טפחים סגי. למה? למה צריך בכלל אז מחיצה? כי איך היא שיתפס כגנב? זאת אומרת, אם אין מחיצה של 10 טפחים, אתה עובר מהגג שלך לגג שלי, תגיד, לא שמתי לב, אני במקרה עברתי. אבל אם יש מחיצה, למה עברת את המחיצה? נתפס כגנב. אלא קל וחומר לגנות שאין דרך בן אדם לדור שם בכלל. ואם מאותו העניין של עינה בישה, אפילו בביקה היינו מחייבים אותו לגדור. כי אם אתה אומר שזה עין הרע מחייב, אז למה בביקה, דיינו מקום שהוא לא גינות, אלא שדות ממש, שמה לא חייבו לגדור, 400, שעיקר קמתו של חברו בביקה היא, ופה נתבהר שאין מחייבים אותו לגדור בביקה כלל, לא ב-4 ולא ב-10, ולעולם אין חוששין לאיזה קריאה אלא משום בני אדם, ובמקומות הקבועים מדירה בחצרות, ואותם הדברים שנאמרו שם בגינה שנה, שינויה בעלמה הוא, וזה דבר מבואר, ואין ראוי להאריך בו. כבר השיבונו על שאלות ששאל הרב המובהק, הפטיש החזק, המופלא, המעולה, רבי יונתן הכהן, שמראו צורו. נכתבו תשובות שאלות אלו על פי אני, משה, כלומר, סגנה שהוא הכתיב, הוא הכתיב למזכיר, כי הוא כבר היה עייף מאוד, הוא היה כבר זקן. אני, משה, רבי מימון הספרדי, זצל. איך הוא יכול לכתוב על עצמו זצל? על אבא שלו, כמובן. שנת עתקי לשטרות בפוסטת מצרים. ישע יקרב. עד כאן להיום. שלום.